ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום באופן מציע דף פי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף פי ז' עמוד ב'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים ממול תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו מחלוקת רבי ינאי ורבי יוחנן, מתי תבל מתחייב במעשר. אחד, בראיית פני הבית דווקא. שתיים, אפילו חצר קובעת. האמירה הזאת הוא שבנקודת זמן מסוים, בנקודת פעולה ספציפית, אסור לאכול מהטבל אפילו אכילת ארעי. וכאן המחלוקת, האם זה דווקא מהכנסת הפירות, התבואה, לתוך בית, או כניסה לתוך חצר. חצר הוא שטח שמגודר, אבל הוא סביב הבית. אומר הגמרא, אמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר. אנחנו עוברים לפי חתם מול א', עד שיראה פני הבית, שנאמר, ביארתי הקודש מן הבית. רש"י, בשורה ראשונה, פני הבית, שיכנס דרך הפתח, שהוא פני הבית, ולא דרך גגות וקרפיפות. העניין הזה הוא יבואר בהמשך הגמרא. והפסוק הזה מתייחס לדין של ביאור הפרשות, תרומות ומעשרות, שבכל שנה אדם מפריש התרומות ומעשרות, אבל אם הוא לא הפריש אותם, הוא צריך אחרי שנה שלישית ואחרי שנה שישית להוציא את ההפרשות האלה שלא הפריש ולבאר אותם. אז מה שרציתי לציין, שהפסוק הזה הוא שייך לעניין של תרומות ומעשרות. רבי יוחנן אמר, אפילו חצר קובעת, שנאמר, ויאכלו בשעריך וסביר. ומכאן רש"י אומר, משעה שנכנס לשעריך. הגמרא שואלת, מה כל אחד לומד מהפסוק של חברו? רבי יוחנן נע מהכתיב מן הבית, ורבי יוחנן עצמו אומר שאפילו בכניסה לשער החצר הטבל מתחייב בהפרשות. אז מה הוא לומד מהאזכור של בית? אמר לך, רבי יוחנן יענה לך, חצר דומיה דבית. הדין של חצר קובעת, שקובעת הכוונה שאסור לאכול אפילו אכילת ארעי מאותו שנייה, התכונות של החצר צריך להיות דומים לבית. מה הבית המשתמר? אף חצר המשתמרת. כפי שאנחנו אמרנו מוקדם יותר, מקום מגודר. ורבי ינאי שאמר רק עד שירפני הבית נמי הכתיב בשעריך, הגמרא עונה, מה לומד רבי ינאי מזה? ההוא מבעיה לי דמאיה לי דרך שער לפוקי דרך גגות וקרפיפות דלא. גם זה שבית קובעת זה אך ורק אם הוא מכניס את התבואה לבית דרך, נקרא לזה דרך המלך, דרך השער לפוקי. מי שמכניס התבואה, הטבל, דרך הגג או קרפיף. קרפיף זה מקום, שטח שבדרך כלל הוא מאחורי הבתים, ומי שנכנס דרך המקומות האלו, התבואה אינה נקבעת בוודאי ברמה של דורייתא פנינה נקבעת לאסור אכילת אפילו אכילת הרי. עכשיו סימון חדש, צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו הצורות האלו, הבתים, קושיות על רבי ינאי ורבי יוחנן ממקורות, דמשמע מהן דאין חיוב הפרשה, דיש חיוב הפרשה אפילו בשדה, לא לאו דווקא חצר ולאו דווקא בית, אלא אפילו בשדה. מטיב, עכשיו הגמרא, קושיה ארבע שורות, מטיב רב חנינה חוזה כנפשך. הדרשה הזאת אגב ראינו בפי זיין עמוד ב', לכן יש לנו סימון שמחזיר מחזיר אותנו לשם. אם אתה רוצה לראות את הקטע הזה במקור, בכל אופן הפסוק דיבר על פועלים ומתי ואיפה אוכלים, והפסוק אומר כנפשך, כך נפשו של פועל. מה נפשך אוכל ופטור? אף נפשו של פועל אוכל ופטור. ויש לדייק, הלוקח, לא מדובר בפועל אלא מי שקנה, אף הלוקח חייב. מה אליו? בשדה. הרעיון של לוקח שונה זה מבוסס על כך שמקח, וזה דבר שהזכרנו גם בדפים הקודמים, מקח מחשיב את הפירות, את התבואה, כאילו הגיעו לגמר מלאכה. והשאלה פה היא שרואים שיש קביעה לאסור עד שמפרישים גם בשדה, וזה קשה על גם רבי ינאי וגם רבי יוחנן. אמר רב פאפה, הכה הברייתא הזאת שממנו דייקנו, אם מדובר במקח שאתה קנית תבואה אפילו שלא הגיע לגמר מלאכה ממש, אבל המקח מחייב, במה מדובר בברייתא? זה במקרה מאוד מיוחד, בתנה, זה עץ תנה העומדת בגינה ונוטה לחצר, עסקינה, בזה מדובר. ולמען דיומה לבית, לפי רבי ינאי, לבית, הנוף שעליו הפירות הוא נוטה לבית. ואם מדובר במצב שאתה קנית פירות, אז אתה חייב להפריש, אבל לא מדובר בשדה. זה מה שחשוב לנו מבחינת המהלך הכללי. הגמרא שואלת, אחי, אם מדובר בנוף שעליו הפירות הם בחצר או בבית, כל אחד לשיטתו, אחי בעל הבית נמי נחייב. למה כתוב בברייתא שבעל הבית פטור? כך קראנו, מה נפשך אוכל ופטור, אבל אם מדובר במציאות כזאת, למה פטור? הגמרא עונה, בעל הבית, כשהוא מסתכל על העץ הזה שהגזע עומד מבחוץ ורק הנוף הוא במקום החיוב, עיניו בתאנתו. זה לגבי בעל הבית, הוא מסתכל על העץ עצמו, והעץ עצמו הוא עדיין בחוץ, ולוקח עיניו במקחו. הלוקח הוא מחשיב, הוא מסתכל על מה שהוא קונה, והפירות הם הם במקום החיוב. אנחנו נסתכל ברש"י, עיניו בתנתו, אין הנוף חשוב בעיניו, הלכך הכל הולך אחר העיקר ועיקרה בחוץ, הלכך עד שיגמר כל לקיטתו ויכנס לבית, לאו גמר מלאכה הוא. במקחו, זה הלוקח עיניו במקחו, והן פירות התלושים, ומי שנתלשו באו לבית. אתה, אם הנוף הוא בבית, ברגע שהם נתלשים הם כבר בבית, ו, וזה מקום המחייב. אבל זה בגלל שמדובר פה בלוקח, למרות שהגזע עומד מבחוץ. Okay, יש קטע שאנחנו סימנו, היקפנו בסוגריים, כל אחד יכול לראות דרך הסימון של אורך הקטע, זה הפס האנכי גם עם נקודות. תנו ליין להמשיך עם הפס הזה. אם אתם מגיעים לשורה חמישית בעמוד ב', ושם אתם רואים שוב פעם מטיב עם צורת בית. שם שואלים עוד פעם קושיה על מה שאמרנו, שאין השדה מקום של קביעה שקובע חיוב הפרשות, שמשם ולהבא אסור לאכול אפילו אכילת הרי, זה רק חצר או בית. ועל זה אנחנו נקשה שוב פעם בעמוד ב'. בשוליים יש לנו כוכבית פה בעמוד א', כתבנו בתוך הסוגריים, הגמרא דנה בלקוח אם חייב בהפרשות מדורייתא ומדרבנן. אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת לסדרה של קושיות על רבי ינאי ורבי יוחנן. עם ההקדמה הזאת אנחנו נלמד ישר תוך הסוגריים. הגמרא שואלת, ולוקח מדורייתא מי מחייב? אנחנו הבאנו פסוק כנפשך, ומכוח הפסוק מיעטנו הלוקח. הפסוק בא להפוקי פועל מכלל לוקח, שהם שונים. וזה אומר לנו שלוקח, מכוח הפסוק, הוא זה שמתחייב. על זה אנחנו שואלים, האם זה באמת כך שזה מדורייתא? והתניא, לפני מה חרבו חנויות של בית הינו, 3 שנים קודם ירושלים. נגיד, זה מקום מסוים, ושם סבלו מחורבן לפני חורבן ירושלים. והתשובה למה כך? לפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה. הכוונה בזה, אומר רש"י, כלומר, מה שאסור מדברי חכמים, שדברים שעשויים מדרבנן, מצאו לו אתר מן התורה. אני חושב במילים אחרות הם זלזלו באיסורי דרבנן. אמרו שאם זה מותר מדורייתא, נלך על זה. לא נגביל את עצמנו למה שאסרו חכמים אם יש אתר מן התורה. שהיו אומרים, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', הפסוק אומר אסר תאסר ואכלת ולא מוכר תבואת זרעך ולא לוקח. מה אנחנו רואים מכאן? שהאיסור לקוח הוא דרבנן. מבחינת או מצד הפסוק עצמו אין חיוב על לקוח. אתה קונה, אתה לא, זה לא מחייב אותך להפריש תרומות ומעשרות. אז מניין לנו שלקוח חייב? דרבנן. אלא אומר הגמרא שבאמת מדרבנן. הוא קרא מה שדרשנו מקודם כנפשך וכולי ולא הלקוח, אסמכת באלמה. זה לא מטרת הפסוק המקורי, זה איסור דרבנן, ורבנן מצאו סימוכין תמיכה לדין שלהם שהוא מדרבנן על פי הפסוק. אלא כנפשך למה אתה, אז הפסוק באמת למה הוא בא? לחידתניה, כנפשך, מה נפשך אם חסמת פטור, אם בעל הבית מחליט בוחר לחסום את עצמו בשעה שהוא עובד על פירותיו, אין איסור, אף פועל אם חסמת פטור. רש"י כותב, אם חסמת קצצת דמים שלא לאכול, או בחוזקה פיזית חסמת אותו, זה לא דומה לאיסור חסימת שור בשעה שהוא דש בתבואה, שם נאמר לא תחסום שור בדישו, אבל לא אצל בן אדם. זה מה שהפסוק מלמד. ורשי כותב פטור מלאו דלא תחסום, מה שהזכרנו, ולא תלף מינה לחיוב המקר וחומר כדלקמן. היה מקום, והגמרא תבליט את זה בהמשך, ללמד שיש איסור על בסיס קל וחומר. אז בא הפסוק ואומר, לא, אין איסור. חזרה להתייחסות לרב יוחנן ורב ינאי, שהם אמרו שדווקא חצר או בית קובעים, מחייבים הפרשות, תרומות ומעשרות, ואנחנו נראה לאו דווקא. יש אפשרות שהפירות מתחייבות גם לפני. מטיב מור זוטרה, הוא מביא את המקור התנאי הבא, איזהו גורנן למעשרות. והביטוי הזה אומר לנו שיהיה קרוי, אומר רשי, אני קורא מרשי, שיהיה קרוי גורן וגמר מלאכה לאסור בהן אכילת ארעי. הזכרנו את המושג הזה כבר כמה פעמים. אז באיזה נקודה זה חל? תשובה, בקישואים ובדילויים, איזו הם גידולים מסוימים, מי שיפקסו, אומר רשי, מי שיפקסו, מי שינתן פיקס שלהם, והוא פרח הגדר בראשו ודבוק בו, ולאחר זמן הוא נופל בתלוש. אז התן אומר שלגבי קישואים דלויים, מי שיפקסו. ואמר רבי אסי, מי שינטל פיקס שלהם, כמו שראינו עכשיו ברשי, מי לאו, מי שיפקסו אפילו בשדה. ואז יש קושיה הכולי אלמה, שגם בשדה החיוב הפרשה חלה, לא פני בית, לא פני חצר. לא, מי שיפקסו בבית, או כמובן, או בחצר, אבל לא לפני כן. אז אין קושיות. יחי, אם כך הפירוש, הניסוח, הלשון, הדקדוק פה לא 100%. יחי, מי שיפקסו, זה מה שכתוב במקור, אבל זה לא מדויק, כי אם אתה אומר ההתר של אכילת הרעי ממשיך עד הבית או עד החצר, לא היה צריך ככה לנסח את זה, מי שיפקסו, עד שיפקסו מבי אלי. אומר רשי, עד שיפקסו מבי אלי, הועיל ולהשמין ענת הדאף בית אינו קובע עד שיפקסו, הכי בי אלי למידי, היה צריך להיות כך, עד שיפקסו. ואשת דתניה, מי שיפקסו, להשמין ענתה דמי שיפקסו, נתחייבו בכל מקום שהן, כלומר אפילו בשדה. הגמרא עונה, שבעיקרון זה טענה נכונה, אבל כאן, מה שנאמר פה מי שיפקסו, הוא עדיין רק בבית או בחצר. והגמרא מסבירה, אי תנה עד שיפקסו, הווה אמינא עד דגמר לפיקוסיו. הייתי חושב שאין חיוב עד שהוא גומר. כמשמע לן, מי שיפקסו, מכי עטחו לי פיקוסיו, אבל לעולם בבית. מטיב מור זוטרה ברייד רב נחמן, גורנו למעשר לחייב עליו משום תבל. מתי הנקודה הזאת? מי שתגמר מלאכתן. ואיזו גמר מלאכתן? מלאכת הכנסתן. מי לאו הכנסתן אפילו בשדה. והכוונה לצבילת התבואה בקרי. זה נקרא הכנסה, ורשי מוכיח את זה בדיבור מתחיל מי לאו בשדה ומי הכנסתו, צבירתו ואסיפתו לקרי, לשון כינוס. הגמרא דוחה, לא, הכנסתן לבית, זהו גמר מלאכתן, ולא בשדה. ובכך אין קושה לרב ינאי ורב יוחנן. והיא בית אימה, כי כמה רב ינאי שבית קובע, בזיתים וענבים, שהם עומדים לאכילה, דלאו בני גוין נינו, לא יוצרים מזיתים וענבים גוין, אבל חיטים וסורים, גורן בהדיה כתיב בי. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ושם כתבנו, הוספנו לגמרות המסומנות אותיות א', זה אתם יכולים לראות מיד אצל הגמרה, ומול שורה שנייה בשורות הרחבות ב', יש גם קבקוב. שתי שאלות. אחד, אדם בתלוש, כלומר אנחנו מדבר על פועלים, המשך הסוגיות שעסקנו בהם בדפים האחרונים, היתר אכילת אכילה על ידי הפועל שבא לעבוד בפירות. אז אנחנו רוצים לדעת מה המקור שהוא יכול לאכול בתלוש, כפי שראינו במשנה, בתנאי שמדובר לפני גמר מלאכה למעשרות. בית, שור במחובר. בעניין שור אוכל בתלוש, אנחנו יודעים מהפסוק, לא תחסום שור בדישור, אבל שם התבואה תלושה. מנהלן דאוכלים תוך כדי פעולתם. שוב פעם, אדם בתלוש, שור במחובר. הגמרא, אשכחן, מצאנו מקורות למה אדם פועל יכול לאכול במחובר. הבאנו הפסוקים חפב, כי תבוא בקרם ריחה, ואכילה בקמה. שם מדבר בפועל שאוכל במחובר. ושור בתלוש, זה גם מצאנו, הרי כתוב לא תחסום שור בדישור. זה כדי לאפשר לאכול כשהוא דש בתבואה שהיא תלושה. אדם בתלוש מנהלן, זה מוזכר במשנה כפי שאמרנו לפני דקות ספורות. בהמשך רק לקפוץ קדימה לאות ב', איפה שאתם רואים את הקבקוב, שור במחובר מנהלן. אז חזרה לעניין אדם בתלוש, מה המקור? וכאן אתם רואים משולש. בשוליים כתבנו שהמשולש הרגיל, ניסיונות לפשוט שאלה א', האדם בתלוש. בהמשך אנחנו נראה שוב פעם משולשים, אבל עם שפיץ מושחר, ניסיונות לפשוט שאלה ב'. אז הגמרא עונה, שאלנו על אדם בתלוש מנהלן, קל וחומר משור. ומה שור שאינו אוכל במחובר? הכוונה שמהמקרא לא רואים ששור אוכל במחובר, אוכל בתלוש. אדם שאוכל במחובר, זה למדנו מהפסוק, אינו דין שאוכל בתלוש. אז כן, אז הנה, הוא יכול לאכול כשהוא עובד בפירות, בתבואה, לפני גמר מלאכתו למעשרות. אבל הגמרא דוחה, מה לשור שכן אתה מצווה על חסימתו, יש איסור לחסום שור. אז לכן אני יכול להבין שלשור יש היתר לאכול. תאמר באדם שאי אתה מצווה על חסימתו, ולכן לא מובן מאליו, אתה לא יכול להגיד קל וחומר שיהיה היתר לאדם לאכול. אני חוזר עוד פעם, זה ש שור אוכל בתלוש, יש איסור לא תחסום, אבל על אדם אין איסור כזה. אז לכן אני לא יכול לעשות קל וחומר משור להגיע לידי כך שאדם יכול לאכול בתלוש. כאן יש קטע בסוגריים, ואחרי הסוגריים אתם יכולים לראות מיד על אדם בתלוש מנהלן, דהיינו אין לנו בינתיים תשובה לשאלה. מה שקורה בתוך הסוגריים, כתבנו בשוליים אצל כוכבית, סוגריים לשם דילוג, לעוד שהשאלה נשארה לאחריהם. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה הצעה שאי איסור לחסום אדם ודוחה. אז עם ההקדמה הזאת, ישר לתוך הסוגריים, ויהיה אדם מצווה על חסימתו מקו החום ממישור, שאם יבוא בעל הבית וילביש על הפועל שלו מחסום, אז ישיה עובר על לב. ממה? מכוח קו החומר. ומה השור שאי אתה מצווה להחיותו? אין מצווה מיוחדת להחיות, אתה רואה בעל חי, שאתה צריך לדאוג להכיל אותו. אני לא מדבר כאן על חיות שהן ברשות אדם. זה סיפור אחר. אבל סתם ככה, אין עניין להחיות, להכיל, לדאוג לטובתם של בעלי חיים. אבל מה? בכל זאת אתה מצווה על חסימתו, למרות שיש צד קל לגבי הבהמות, יש עדיין נקודת איסור, לא תחסום שור בדישור. אדם שאתה מצווה להחיותו, יש עניין לדאוג לטובת בני אדם ולהאכיל אותם, שאם יש להם מחסור תמלא את המחסור. יש עניין להחיות בני אדם. אדם שאתה מצווה להחיותו, אין הוא דין שאתה מצווה על חסימתו. אמר קרא, לגבי ההצעה הזאת, הפסוק אומר אחרת, כנפשך. הדרשה שראינו כבר לפני כן היום, וגם בשיעור הקודם, כנפשו של פועל. מה נפשו אם חסמתו פטור? אם אדם מחליט לחסום את עצמו, הוא פטור, הוא לא עובר על שום איסור, אף פועל, אם חסמתו פטור. אז מה אנחנו רואים מכאן? שלא כמו ההצעה בתחילת הקטע שבסוגריים, שיהיה איסור על חסימת אדם, הפסוק אומר, לא, אין איסור. ואלא, אדם בתלוש מנלן, אם אני לא יכול לעשות קל וחומר משור, אז מניין לנו שפועל, שעובד בתלוש, יכול לאכול מהפירות שבהם הוא עסוק. תשובה, אמר קרא, כמה, שני פעמים. אם אינו עניין לאדם במחובר, אם רוצים ללמד שאדם יכול לאכול בתבועה במחובר, בשעה שהוא קוצר, אין צורך לכתוב כמה פעמיים. אז מה אני עושה עם הכמה השנייה? תנאו עניין לאדם בתלוש. אומר רשי, כמה, אנחנו מצטטים פה הפסוקים שעסקנו בהם בדפים האחרונים, בדברים חב ג' פסוק חפי, רשי מביא את זה, כי תבוא בכמת ריחה, ובסוף פסוק חבב כתוב על כמת ריאך. אז רואים כמה פעמיים. אז לפי התשובה הזאת, הכפל מלמד שגם בתלוש אדם אוכל. אז אני קורא עוד פעם, אם אינו עניין לאדם במחובר, תנאו עניין הכמה השנייה לאדם בתלוש. רבי עמי אמר, אדם בתלוש לא צריך קרא. הכוונה נראה לי, מה זה לא צריך קרא? לא צריך את הכפילות של כמה כדי ללמד על אדם בתלוש. כתיב, כי תבוא בכרם ריחה. מי לא עסקין הפסוק הזה שמדבר על כניסה לכרם, הפועל נכנס לכרם, הוא יכול לאכול. מה זה כולל? מי לא עסקין ששחרו לכתף ואמר רחמנה לאכול. למה הוא נכנס לכרם? לאו דווקא לבצירה, גם לכתף. מה זה לכתף? אומר רשי, לשאת הענבים וחבריו בוצרים, דהב ומלאכתו בתלוש. הוא נושא, הוא סוחב, הם האחים, הם בוצרים ושמים בארגז שהוא סוחב, וזה עבודה בתלוש. אז אנחנו מצאנו מקורות, אם זה הכפילות של כמה או זה פירוש הפסוק עצמו, כי תבוא בגמרך, שאדם אוכל גם בתלוש. עכשיו הגמרא שואלת, שור במחובר מנהלן. ראינו ששור אוכל בתלוש מהפסוק. מה לגבי השור שהוא עובד? הוא מושך מחרישה, או הוא עובד בתוך שטח חקלאי, ועדיין הפירות, הגידולים הם מחוברים, ששור זכאי לאכול מזה תוך כדי המלאכה שלו. תשובה, קל וחומר מאדם. ומה אדם שאינו אוכל בתלוש? כלומר, לא ראינו פסוק מפורש על כך. אוכל במחובר. אגב, רשי כאן, אנחנו הזכרנו את זה בעל פה מוקדם יותר, אבל רשי פה אומר אדם שאינו אוכל בתלוש, כלומר לא, זה לא אשכחן קרא בהדיה. הוכחנו שכן אוכל, אבל הפסוק הוא לא מפורש. אנחנו היינו צריכים להסביר מאיתור המילה כמה, או להכניס פירוש לפסוק כי תבוא בכם, אבל זה לא מפורש. אז על זה הגמרא אומרת כאן שאדם הוא אמנם אוכל בתלוש, אבל לא באופן מפורש. אני קורא עוד פעם, מה אדם שאינו אוכל בתלוש אוכל במחובר, כפי שהפסוקים מעידים. שור שאוכל בתלוש, זה מפורש בפסוק, אינו דין שאוכל במחובר, הוא ודאי יכול לאכול במחובר. הגמרא דוחה. מה לאדם שכן אתה מצווה להחיותו? לכן יש לו זכויות באכילה. תאמר בשור שאתה מצווה להחיותו. לכן אני לא אוכל ללמוד מאדם שאתה מצווה להחיותו לשור להתיר אותו לאכול במחובר. יש פה קטע בסוגריים, זה דומה מאוד למבנה שראינו מקודם, וכתבנו בשוליים סוגריים, אלו דומים בתפקידם כמו אלו דלפני כן. בתוך הסוגריים דקן הוא עלה הצעה שיהיה עלינו מצווה להחיות שור ונדחה. ולכן אחרי הסוגם עדיין השאלה שלנו נשארה, ולכן אתם יכולים לראות שלוש שורות מסוף העמוד באמצע השורה אחרי הסוגם, ואלה שור במחובר מנהלן. נחזור לסוגם. והי שור מצווה להחיותו מקר וחומר, ומה אדם שיתו מצווה על חסימתו, כמו שהוכחנו מהפסוק כנפשך, ובכל זאת אתה מצווה להחיותו, זה להחיות אדם. שור שאתה מצווה על חסימתו, זה מהפסוק באופן מפורש, אינו דין שאתה מצווה להחיותו. אמר קרא, וחי אחיך אמך. וזה מכאן דורשים אחיך ולא שור. ואלה שור במחובר מנהלן, אמר קרא, ריחה ריחה שני פעמים. אני קורא עוד פעם, ריחה ריחה שתי פעמים. אם אינו עניין לאדם במחובר, תנאו עניין לשור במחובר. וכאן שוב פעם אנחנו מתייחסים לפסוק שמופיע בשוליים טיפה למעלה מכאן, דברים, סליחה, במדבר פרק חב-גימל פסוק חבב. תיקון טעות. דברים חף גימל פסוק חבב, אמרנו שהפסוק מופיע כאן אצלנו בגמות בשוליים, נקרא את הפסוק, כי תבוא בקמת ריחה וכתבת מלילות בידיך וחרמש לא תניף על קמת ריחה. אז אמרו עם קמת ריחה פעמיים, אז הגמרא מציינת שמאחר שזה מופיע פעמיים, אני נקרא את הגמרא עוד פעם, אמר קרא, ריחה ריחה שתי פעמים, אם אינו עניין לאדם במחובר, מספיק אחת ללמד על כך, תנאו עניין את הכפילות השני לשור במחובר. רבינה אמר, רבינה יש לו גישה אחרת לשאלות שאלינו עד כה. דיברנו מקודם באות א' אדם בתלוש, ובאות ב' שור במחובר. אומר רבינה, לא אדם בתלוש. א' שהוספנו פה בין השורות זה מתייחס לא' שראינו למעלה, ולא שור במחובר. צריך יקראי, אין צורך לדרוש את ההלכות האלו מהפילות שראינו בפסוקים. דכתיב, לא תחסום שור בדישו. אנחנו ממשיכים לדף פי ת' מכתי, כל מילי איתנו בחסימה. תיאפינן שור שור משבת. אומר רש"י בשורה הראשונה, פי ת' עמוד א', מכתי, כל מילי איתנו בחסימה. כלומר, על כוכך שור, כתוב שוב פעם, לא תחסום שור בדישו. הצורך לתורה לכתוב שור, השור לאו דווקא. וכל שאר בהמות איתנו בתורת חסימה, ואיך אני יודע את זה? דאפינן שור שור משבת. יש לימוד משור שמופיע בהלכות שבת, בפסוקים שורך וכל מלכה הם במצוות איסור מלאכה בשבת. וכמו שבשבת השור לאו דווקא שור, גם כל מקום שמופיע המילה שור, כמו לא תחסום שור, הוא לאו דווקא. וזה נלמד במסכת בבא קמא בפרק שור שנגח את הפרה, דגבי שבת כתיב וכל בהמתך. וכיוון דשור, למרות ש כאילו בנוסף על כך שהפסוק מדבר בשבת שורך וחמורך, אבל גם כתוב וכל בהמתך. אז מה זה מלמד? שנכון שכתוב שור בשבת, אבל הוא לאו דווקא, כי כתוב וכל בהמתך, זה בא לרבות עוד כל הבהמות. וכיוון דשור לאו דווקא, למרות שכתוב שור בשבת, אבל הוא לאו דווקא, למה לי דכתבי רחמנה לכתוב? אז אם כן, למה בחסימה כתוב לא תחסום שור? אם אני יודע משבת שהשור הוא לאו דווקא, אז למה כתוב בכל זאת לכתוב לא תדוש בחסימה? נחזור לגמרא. אני קורא עוד פעם, מכתי, כל מילי איתנו בחסימה. כל מילי, כבר כל הבהמות, לאו דווקא שור. תיאפינן שור שור משבת, כמו שהסברנו בעריכות. אם כן, לכתוב רחמנה לא תדוש בחסימה, זה מספיק. שור, דכתב רחמנה, למה לי? למה בכל זאת התורה כותבת שור באיסור חסימה? לקושי, חוסם לנחסם, ונחסם לחוסם. מה חוסם אוכל במחובר? מי זה חוסם? זה אדם. אדם הוא חוסם את השור. מה חוסם אוכל במחובר? זה אנחנו יודעים שפועל אוכל במחובר מפסוקים מפורשים. אף נחסם השור אוכל במחובר. כתקבנו פה כי בזה עסקנו לאחרונה. ומה נחסם אוכל בתלוש? זה גם כן מפורש. לא תחסום שור בדישור. אף חוסם אוכל בתלוש. וזה כפי דברי רבינה, שלא צריך פסוק, דנינו בעניין אדם בתלוש, הנה זה נלמד מהמילה שור שכתוב בלא תחסום שור בדישה, ולא מניסיונות אחרות שראינו במהלך הגמרא. עד כאן שיעורנו להיום.